מה נשמע רועי?
בסדר גמור, נועם, תמיד כיף כבר לחזור לעוד פרק, מה שלומך?
הרבה זמן לא דיברנו.
יותר מדי זמן.
כן, אנחנו מקליטים את הפרק השני והשלישי יחד, כי אנחנו לא נהיה בחצי השני של אוגוסט, אנחנו קצת יותר מוגבלים, אמרנו שנקליט שני פרקים, עכשיו אנחנו מתחילים להקליט כבר שעה 10 בלילה, אחרי פרק ארוך על ההתאמנות האומנותית, אבל אנחנו עם הרבה כוח ורצון טוב, נכון?
תמיד שמגיעים לדבר על ענף כל כך מצליח ושנותן שורשים בארץ, תמיד יש לזה אנרגיה.
אז הלפיד, הפודקאסט של אתר, קהילת ספורט, פרק 3, מתחילים. אז היום בפרק אנחנו נדבר על ענף שרועי הציג אותו כענף כל כך הישגי, ואם היינו חושבים לפני שני עשורים שנדבר עליו כענף הישגי, היינו מרגישים שאנחנו באמת באיזה חלום, ומדובר על התאמנות מכשירים, ענף שבאמת עשינו בו התקדמות מטורפת בשני העשורים האחרונים. בוא נתחיל. אז נתחיל קצת ברקע על הענף. ענף ההתאמנות המכשירים, למעשה ענף שיש בו 15, לא פחות מ-15 קטגוריות תחרויות אולימפיות שונות. בגברים יש 6 מכשירים, קרקע, סוס מוחות, מתח, מקבילים, קפיצות וטבעות. בנשים יש 4 מכשירים, קרקע, מקבילים, מדורגים, קפיצות וקורה. איך הגעתי מזה ל-15 תחרויות אולימפיות? למעשה יש תחרות קבוצתית לנשים וקבוצתית לגברים, יש את הקרב רב לנשים ולגברים, כל מה שציינתי זה 4 תחרויות, לזה מוסיפים את הגמרים הספציפיים בכל מכשיר, 6 לגברים ו-4 לנשים, ובאולימפיאדה הקרובה תצטרף קטגוריה חדשה, קטגוריה ה-15, שבעצם נותנת ביטוי למשהו שהוועד האולימפי מאוד מאוד אוהב, וזה תחרויות מיקס של גברים ונשים, ותהיה לראשונה תחרות מיקס של גבר ואישה מכל מדינה, שהפלה אליה תהיה לפי מוקדמות הקרב רב, למעשה הגבר והאישה שהצליחו בצורה הטובה ביותר במוקדמות הקרב רב, השתתפו יחד בגמר מיקס עם פורמט מאוד 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 מעניין. כשאנחנו מדברים על התעמלות מכשירים, מבחינת האופן שבו התחרות מתקיימת, יש תרגיל שהציון בו מורכב מדרגות הקושי, דרגות קושי די דומה למה שאמרנו על התעמלות אומנותית, דרגות קושי ש מצטברות לפי האלמנטים השונים והקושי שלהם שמבצע כל מתעמל, פלוס ציון על ביצוע, ציון שהוא מתחיל מ-10 נקודות ויורד ככל שיש ליקויים בביצוע התרגיל. יש עונשים מסוימים, עונשים שמפחיתים ניקוד, לדוגמה יציאה מהמשטח או סיום אחרי הזמן ועוד כמה אפשרויות. בחוקה החדשה גם נוסף בונוס במקרים מאוד מאוד ספציפיים, וזה בעצם מה שמרכיב את הטיעון של התרגיל. אני עוד מעט אתן לרועי, הוא קצת יפרט קצת יותר על כמה אלמנטים מעניינים בשינוי החוקה האחרון. אני חושב שזה ככה, אם אני נותן רקע כללי לענף, לפחות למבנה התחרות, אני חושב שאלה הדברים העיקריים. רועי, יש לך מה להוסיף?
אוקיי, מבחינת שינוי החוקה, כמו שכבר התחלת להגיד, באמת קרו כמה דברים מעניינים, נגיד לזה ככה. במיוחד, אולי השינוי הכי בולט זה הקיצור של תרגיל הקרקע, הורדה משמעותית של 110 אלמנטים שנספרים ל-8, עוד כל מיני שינויים של בונוס ספציפית לסטיק, מה שנקרא, נחיתה במקום שאתה לא זז בכלל, למעט סוס הסמוכות, וכל מיני דברים שנועדו פחות או יותר לאזן ציונים של מכשירים, להוריד מהקפיצות, להוסיף לסוס מוחות, מקבילים, לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק.
אני רק אגיד שהנושא של הקרקע, אני אתן כבר איזה ספוייר להמשך, כי אנחנו נדבר על ארטיום כמובן בהמשך, השינוי הזה בקרקע זה שינוי שהוא מאוד מאוד רלוונטי לארטיום לדעתי, וזה איזה ספוייר להמשך, נרחיב על זה כשנדבר על ארטיום. קצת על המדינות, החזקות, על החזקות בענף,
אוקיי, אז קודם כל המדינות החזקות זה מי שאנחנו באמת רואים שמצליחות להרכיב בצורה שהיא עקבית ושיטתית, נבחרות קבוצתיות חזקות גם בגברים וגם בנשים. באמת אם אנחנו רואים נבחרות כמו ארצות הברית כמובן, בריטניה שמצליחה להאמין נבחרות מעולות, סין, יפן, קנדה ואיטליה בעיקר. אלה שמדינות שמצליחות להרכיב נבחרות שהן באמת בטופ בגמר של הקבוצתי, גם בגברים, גם בנשים, באופן שהוא יחסית עקבי.
וצריך להגיד שיש עוד הרבה מאוד מדינות, סך הכל זה ענף, להבדיל מהתעמלות אמנותית, אם אני משווה לפרק הקודם, שהוא מזוהה, היה מזוהה לאורך השנים עם מעט מאוד מדינות שנמצאות בטופ, ובאמת עכשיו אנחנו מתחילים לראות כניסה של עוד ועוד מדינות. בענף ההתעמלות המכשירים יש המון המון מדינות שזוכות במדליות, וזה תוצאה של כמות הקטגוריות האולימפיות. דיברנו על 15 תחרות אולימפיות, בהשוואה נגיד לאומנותית לשתי קטגוריות, אז זה באמת נותן גיוון מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים את זה גם במקרה שלנו, סך הכל אנחנו לא איזה מעצמת התעמלות מכשירים, מאוד מאוד רחוק מזה, וההישגים המרכזיים שיש לנו, לפחות ברמה האולימפית, זה בסוף בקטגוריה אחת מתוך ה-15, במכשיר הספציפי שנקרא קרקע גברים, שם גם אלכס שטילו וגם ארטיום דולגופיאט הגיעו להישגים שלהם, ויש המון 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 מדינות, שבזכות מתעמלים שהם מתמחים במכשיר כזה או אחר, או באופן כללי, בוטים, הם זוכות במדליות. אז אני חושב שקשה, אני מסכים לחלוטין עם המדינות שרואי ציין קודם, אבל זה לא ענף שמאופיין על ידי מיעוט של מדינות ששולטות בו.
כן, אני מסכים, בסופו של דבר אנחנו רואים קשת הרבה יותר רחבה, מדינות מאסיה, מאמריקה הדרומית, מדינות באירופה, כמו שאמרת, הם מתעמלים נורא ספציפיים שמתמחים, בין אם זה קרקע, קפיצות, כל מכשיר אחר, גם הגברים, גם הנשים, מה שעוזר לנו להביא את הענף הזה לקשת הרבה יותר רחבה, ולדעתי לא סתם באמת, הוא אחד משלושת ענפי הליבה של האולימפיאדה, בין היתר גם בגלל הגיוון שאנחנו יכולים לראות כאן במדינות.
אני אגיד שאתה הזכרת לי, עכשיו דיברת על השלושת הענפים המובילים, אני הייתי לפני שנה במשחקים בפריז, ואני הייתי ביום של הגמרים של דולגופיאט, ויש משהו, אתה נמצא בתחרויות, בג'ודו, בטקוונדו, הייתי בהרבה מאוד ענפים, ברגע שאתה נכנס, מרגישים את זה גם בהתאמנות מכשירים, גם בשחייה, גם באתלטיקה, אתה מרגיש שיש שם משהו אחר. אתה מרגיש שהעוצמה של התחרות, כמות הקהל, העניין, זה ממש באוויר. והפער הזה, למרות שנגיד גם ג'ודו בצרפת, זה היה מאוד, ככה, מאוד חזק ופופולרי, אבל עדיין, כמות הקהל שבא לראות, זה עוצמות אחרות, זה מדהים.
זה מפתיע במיוחד דווקא שהצרפתים לא הייתה להם אליפות כזו, אולימפיאדה כזו טובה בהתעמלות מכשירים, עדיין אנחנו רואים את כמות הקהל שבה גם המקומי בוודאי, וזה באמת מראה כמה חזק ושורשי הענף הזה במסורת האולימפית.
נכון. אוקיי, קצת על ההיסטוריה של ישראל בענף.
אם נתמקד באמת בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, אז הנציגות הראשונות שלנו, הגיעו ברומא 1960, שלוש מתעמלות אישיות. משם הגמר הראשון היה בלוס אנג'לס 84, בתקופה שגמר קרב רב היה יותר רחב גם מבחינת כמות מתחרות בו.
וגם היה חרם של הגוש הסובייטי, יכול להיות שזה גם עזר שם.
גם חרם של הגוש הסובייטי, אם אנחנו מגיעים לעידן נטול החרמות, נקרא לו ככה, אז באמת גמר קרב רב באתונה 2004 של פאבל גופמן, ומשם אנחנו מגיעים למי שאולי עזר להביא את הענף לתודעה שהוא באמת היה היום, וזה באמת אלכס שטילוב עם שני גמר יקר, עם שני הגמרים שלו בקרקע, גם המקום השמיני שלו בבייג'ין, גם המקום השישי בלונדון. שטילוב גם היה המתאמן הראשון לזכות במדליות אישיות באליפויות העולם, ערד בקרקע באליפויות העולם של 2009-2011, מישהו שבאמת עזר לשים את הפוקוס גם על הענף הזה, ובעצם אנחנו יכולים לראות את הפירות של אותו שטילוב, את הפירות שאותה תודעה, בתקופה שלנו היום. מה אתה אומר על זה, נועם?
זה באמת מעניין לראות, ואנחנו לעולם לא נדע, האם ארטיום היה מצליח להגיע לפסגות שהוא מגיע, אם לא היה את שטילוב לפניו. אם לא היה את שטילוב לפניו, שגם סלל את הדרך מבחינת המסורת ההישגית הישראלית בענף, ואפילו הביא יחד איתו סרגי וייסבורג, שאתה עוד תדבר עליו, היה עובר את הדרך כמאמן הישגי שהולך ונבנה, בסופו של דבר, כמעט בכל ענף רואים את הבנייה ההישגית. אני לא חושב שענף ההתאמנות המכשירים הוא דוגמה טובה, באותה מידה כמו לדוגמה ענף ההתאמנות האומנותית להישגיות שלך ונבנתה, באמת היה פה איזה כישרון מאוד מאוד גדול ויוצא דופן, אני חושב שגם ארטיום הוא כזה, ועדיין, היום, ההתעמלות מכשירים היא לא רק ארטיום, היא נבחרת שמה, אנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה, ואני חושב שהבסיס הזה זה התקופה של אלכס שטילוב, שגרם לכולם להאמין שאפשר לעשות את זה הרבה הרבה יותר בגדול, זה כבר לא לגנוב גמר קרב רב, שזה מה שנקרא הישג שכבודו במקומו מונח, אפשר לעשות יותר מזה, אני חושב שזה הקפיץ את כל מה שאנחנו רואים היום, את כל הרמה ההישגית, הישראלית בהתאמנות מכשירים. וזה מעביר אותי לארטיום דולגופיאט. ארטיום דולגופיאט ככה נותן עזרה, הולכים להיות פה הרבה הרבה סופרלטיבים, ארטיום דולגופיאט הוא הספורטאי הישראלי הכי טוב בכל הזמנים. הרבה פעמים יש ויכוחים על מי הספורטאי הכי טוב, בענף כזה או אחר, או בסך הכל, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד ענפים, הרבה מאוד דיונים כאלה. אני לא חושב שיכול להיות דיון אמיתי על מי הספורטאי הישראלי הגדול בכל הזמנים, בטח ובטח בספורט אולימפי, והמספרים מדברים בעד עצמם. אני רוצה כמה מספרים שמציגים את ההישגים של דולגופיאט. אז קודם כל, הוא היחיד שזכה במדליית זהב, גם באולימפיאדה, גם באליפות העולם, וגם באליפות אירופה. אף אחד עוד לא עשה את זה עד היום. בנוסף, יש לו סך הכל 11 מדליות בתחרויות האלה, מה שנקרא תחרויות מטרה. יש לו שתי מדליות אולימפיות, זהב וכסף, 3 מדליות באליפויות עולם, זהב ושתי מדליות כסף, ו6 מדליות באליפויות אירופה. בקרקע, אגב, יש לו עוד אחת בקפיצות, בקרקע זה 2 מדליות זהב ו4 מדליות כסף. זה נתונים משוגעים, אבל בעיניי הנתון הכי מדהים פה, זה שאם אנחנו מסתכלים על המחזור האולימפי, של טוקיו ופריז, בעצם שתי האולימפיאדות שהוא זכה בהן במדליה, הוא הגיע באותן תחרות מטרה ל-12 גמרים, ומתוך 12 הגמרים הוא זכה ב-11 מדליות. 11 מדליות, סליחה. וזה מטורף, כי ידוע כמה קשה לשמור על יציבות בענף הזה, ונפילה אחת, מידה אחת, בטח בגמר, זה ישר גורם לאיבוד מדליה. ומתוך 12 גמרים שהוא הגיע, בשני המחזורים האולימפיים, הוא זכה ב-11 מדליות, זה אגב היה תמיד גם זהב או כסף. הפעם היחידה שהוא לא זכה במדליה, זה היה באליפות עולם של 2018, שהוא הגיע לגמר, והוא סיים שם במרחק של 0.033 נקודות ממדליה. כלומר, גם בגמר ההוא שהוא לא זכה במדליה, באותה פעם יחידה הוא עשה גמר טוב. וזה מראה על יציבות משוגעת. דווקא הפעם היחידה שהוא הגיע לגמר בתחרות מטרה וגם עשה גמר חלש, זה הפעם האחרונה שהוא הגיע. זה היה באליפות אירופה האחרונה, ב-2025, התחרות הגדולה הראשונה של המחזור האולימפי הנוכחי, שהוא עלה לגמר אליפות אירופה, ובגמר הוא סיים רק במקום השביעי, ואפילו נפל שם בגמר. אני לא חושב שזה סימן מעיד, היה לו לאחרונה כמה תחרויות יותר חלשות, הייתי אומר שמה שמאפיין את התחרויות האלה, זה שהתרגיל שלו, הוא נראה תרגיל מאוד מאוד טוב, כלומר, בכל ה... בסוף יש איזה פסים, כן? כל פס הוא פס שמבוצעים בו כמה אלמנטים, והוא עשה אותם יחסית טוב, אבל תמיד היה את הפס האחד הזה שהרס לו, זה היה באליפות אירופה, זה היה גם באליפות ישראל האחרונה, והוא נתן כמה תחרויות פחות טובות, ועדיין, ארטיום עם רמות הביצוע שלו, שמשולבות גם בדרגות קושי גבוהות, הוא מתעמל, שבכל תחרות זה ברור שאם הוא עושה את התרגיל שלו, בלי טעויות קשות, הוא זוכה
במדליה.
אין כאילו, זה אפילו לא מועמד, זה אפילו לא יכול, זה שווה מדליה. כדי שהוא לא יזכה במדליה, הוא צריך לעשות טעויות. עכשיו אני רגע חוזר למה שדיברת קודם על השינוי בחוקה, הקיצור של התרגיל. הקיצור של התרגיל זה משהו שעובד קצת לרעתו של דולגופיאט, כי הוא ספורטאי שהוא ידוע ברמות, דרגות הקושי שלו הן גבוהות, לא הכי גבוהות, אבל בין הגבוהות, אבל מה שבאמת חזק אצלו, זה מה שאמרנו, היציבות המאוד מאוד גבוהה בביצוע. עכשיו, ככל שמורידים פסים, בעצם מורידים את כמות האלמנטים, אז ככה הסיכוי של מי שעושה תרגילים אפילו ברמות, בדרגות קושי יותר גבוהות, ליפול ובעצם לעשות טעויות, הולך וקטן, כי יש פחות פסים, פחות הזדמנויות להיפגע, וזה קצת מצמצם את היתרון היחסי שהיה לארטיום תמיד, הוא עדיין בטופ של הטופ של, של תרגיל הקרקע, הוא עדיין מועמד מאוד בולט למדליה בכל תחרות, זה קצת לדעתי צמצם את היתרון היחסי שלו. אם אתה שואל אותי, בלונדון הוא יהיה בן 31.
בלוס אנג'לס.
בלוס אנג'לס יהיה בן 31, מה אמרתי?
לונדון.
לונדון, חברתי ללונדון, בלוס אנג'לס הוא יהיה בן 31, אני חושב שזה בעיקר תלוי בו, אם יהיה לו את הפשן, ואת הגוף שלו, הגוף שלו ימשיך לתמוך בו, אבל יהיה לו בעיקר את הדרייב להמשיך לאולימפיאדה השלישית, ומהיכרות איתו, אני מאוד מאוד אופטימי, כי הוא בן אדם של עבודה ושל הישגים, אני חושב שהוא יגיע גם ללוס אנג'לס, כמועמד, מאוד 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 בכיר למדליה אולימפית שלישית.
קודם כל אני חושב שבלוס אנג'לס עוד יש את הקטע שאנחנו נקדיש לו ספציפית לא רק לארטיום. אם אנחנו מסתכלים על אליפות אירופה האחרונה, מה שמעניין, אם דיברנו על ארטיום שנפל באחד מהפסים שלו, למעשה עוד שלושה מהמתחרים בגמר הזה גם נפלו, שניים שמבצעים את אותו פס כמו של ארטיום. אז למעשה תמיד בשנה הפוסט-אולימפית אולי זה איזשהו סממן של זה, שצריך סוג של לאפס את הראש, את הגוף, להתכונן חזרה לתחרויות גדולות, זה לא כמו שהיה, שכבר היו בתוך זה מכונה משומנת, ממש ב-23-24, אני מאמין שהוא כן יחזור, להיות על פודיומים, בתחרויות מטרה, מפה ועד הודעה חדשה, גם אם זה אליפויות אירופה, אליפויות עולם, ארטיום בסופו של דבר כן שווה תמיד, כל גמר שהוא מגיע אליו, כל תחרות שהוא מגיע אליה, אחד מהמתחרים הבולטים, ולגמרי יכול להיות שווה פודיום בכל יום נתונים.
אני רק אגיד שזה באמת היה חריג הגמר של אליפות אירופה האחרונה, אבל זה משהו שהוא לא מאוד מאוד שכיח בגמרים של תרגילי קרקע, שיש לא מעט נפילות או לפחות מעידות משמעותיות. בסוף המתאמנים באים, מעלים את דרגות הקושי, במוקדמות גם יש המון טעויות, אבל בסוף יש את השמונה שיצליחו לבצע את התרגיל הכי טוב, עולים לגמר, והרבה פעמים רואים לא מעט מתאמנים שנופלים, שוב, זה החריג באליפות האחרונה, וזה עוד יותר מדגיש את כמה שארטיום מדהים, כי אני חוזר לנתון שאמרתי קודם, של כמות המדליות שהוא עשה מתוך גמרים שהוא הגיע, וזה יוצא דופן בכל כדי מידה, כל מדליסט שתראה שעמד בצידו בשנים האחרונות, אתה תראה שהיו המון תחרויות שהוא לא הקפיא לגמרים, וגם הרבה תחרויות שהם אותו מתאמן להפיל לגמרים, ופישל ברגע האמת, לארטיום זה כמעט לא קורה.
כן, ואם אנחנו נמשיך באמת את הסקירה, מי שעזר להביא את הענף בהתעמלות מחשבים, במיוחד בגברים, למצב שהיום זה מי שהוא כבר מאמן 20 שנים את הנבחרת שלנו, ביד רמה, שזה סרגי וייסבורג, שעזר להביא באמת את הנבחרת מהימים של פאבל גופמן, דרך המדליות הראשונות והישגים הראשונים בגמרים באולימפיאדות עם שטילוב, דרך ארטם דולגופיאד ועד הנבחרת שהוא בונה היום. אני חושב שגם היציבות כאן, מישהו שהוא כבר בתוך המערכת כל כך הרבה זמן, זה משהו שגם עוזר ומרגיע את הספורטאים, שהם יודעים שיש להם את הכתובת הזאת, שהיא תמיד שם כבר הרבה מאוד שנים, ובסופו של דבר סרגי וייסבורג הוכח את עצמו במהלך 20 שנים האלה, שהוא הביא למדליות בכל תחרות אפשרית, כל מדליה אפשרית, הספורטאים שלו, אז אין סיבה שלא להצליח להוציא באמת את המיטב גם מהנבחרת הנוכחית.
כן, אני לחלוטין מסכים, אני גם, יש לי קצת תחושה שבניגוד למאמנים אחרים שזוכים להרבה, לא יודע, יחצנות, או לפחות מקבלים הרבה פרסום על ההישגים שלהם, הוא תמיד נשאר לאורך הרבה מאוד שנים באיזו צניעות מאוד מאוד גדולה, ואולי אפילו לא מקבל מספיק הערכה לעבודה המטורפת שלו. אז סרגי, אם אתה במקרה שומע אותנו, הערכה עצומה, ואם מישהו שומע אותנו שמכיר את סרגי, תמסרו לו. בוא נמשיך.
אם אנחנו עוברים לצורך העניין כבר גם להתעמלות נשים, אז בשנים האחרונות היה לנו מבחינת נציגות בלונדון, היה לנו את ולרי מקסיוטה, לא הצליחה שם גם כן יותר מדי, ובשתי האולימפיאדות האחרונות, גם בטוקיו, גם בפריז, לי רז, שמובילה באמת את התעמלות המכשירים אצל הנשים, מתעמלת שכן צמחה כאן, אבל בהתעמלות נשים, בניגוד לגברים שהיה שם את סרגי כבר 20 שנה, כאן היו כל מיני חילופי מאמנים, בין הסייקלים השונים, מאמנים, מאמנות שהצטרפו, ואחרי סיימו את התפקיד שלהם, מי שמאמנת עכשיו את הנבחרת, המאמנת הראשית זאת מאיה שני, מונתה ב-23 עם מורן קלפנר, שסיימה מאז את העבודה, ומה שאנחנו כן מתחילים לראות גם בשנה הנוכחית, זה במיוחד את הבנייה של נבחרת נשים, משהו שלא היה לפני זה, לפחות לא ברמה שהוא היום, אנחנו רואים כן מתעמלות שמתחילות לתת ניצוצות, ובין אם זה בתרגילים כאלה ואחרים, אנחנו כן רואים איזושהי נבחרת שמתחילה לייצר בסיס, שזה משהו שתמיד חיובי לראות, ומילה טובה כאן גם למאיה שני. אוקיי, אם אנחנו גם עוברים למצב הנוכחי עכשיו, בסופו של דבר הגיע הזמן לבדוק איפה אנחנו היום. אם התחלנו כבר לדבר על ארטיום, אז מבחינת מתחרים עיקריים, משהו שאנחנו לא סקרנו, יש כמה שמות בולטים שבדרך כלל איתו בקרקע. האלוף האולימפי הנוכחי, קרלו סיולו, אחד שגם לא היה בגמר באולימפיאדת טוקיו, והתפוצץ בפריז, יש שאומרים שאפילו שדד את ארטיום, אני לא אחליט על זה. הבריטים הם מאוד חזקים בצורה די יציבה במכשיר הקרקע, בין אם זה ג'ייק צ'יירמן, היפוורת, לוק וייטהאוס, איליה קובטון, שאגב סיפור מעניין עליו, מי שלא יודע, עבר עכשיו לייצג את נבחרת קרואטיה, הוא ייצג את אוקראינה ממש עד לשנה האחרונה, עד המשחקים בפריז, ועם כל מיני סיפורים שאני לא אכנס אליהם, מהשנה הוא עובר לייצג את קרואטיה, יש את גם קרימיה קזחי, בסופו של דבר זאת החבורה ש מובילה את תרגיל הקרקע בעולם, ארטיום כמובן ביניהם, תמיד ספורטאי על, אין סופרלטיב שיכול לתאר את זה, כבר סקרנו את ארטיום.
ועדיין צריך להגיד שבסוף מדליות גם יכולות להגיע מעוד מקומות. יפנים, סינים, אמריקאים, הם תמיד, תמיד חזקים, יש את את דפתה הספרדי שזכה גם בכסף בטוקיו וגם הגיע לגמר בפריז. סך הכל ציינת את באמת ציינת את המרכזים, אבל יש פה שונות מאוד מאוד גדולה מתחרות לתחרות, ושוב זה עוד משהו שמדגיש עד כמה ארטיום הוא מדהים, שהוא מצליח להיות שם כל הזמן וכל פעם לידו שמות מתחלפים.
נעבור עכשיו הלאה למתעמלים הנוספים בנבחרת הגברים שלנו. מישהו שיש לו סיפור מעניין בעיניי זה אייל אינדינג. מישהו שהתחיל קרב רביסט, הפיל גם לגמר באליפות עולם בקרב רב ב-2021, הישג שהוא באמת היה הישג מעולה למתעמל צעיר. הוא קרא את הצולבת ב-2022 בהכנה למשחקי המכבייה, אם אני זוכר נכון, ומאז לא התחרה במשך שנה פלוס, אפילו יותר. הוא חזר לאחרונה כן להתחרות בסוס הסמוכות. אליפות אירופה שלו הייתה אליפות אירופה מצוינת, הוא סיים במקום התשיעי, עם אותו ציון כמו שמי שסיים במקום השמיני, כשרק על דרגת ביצוע נמוכה יותר הוא מפספס את המקום בגמר. למעשה כאן במקרים של שוויון, מה שקבע זה דרגת הביצוע, למרות דרגת הקושי הגבוהה יותר של אינדיג, היו לה ביצוע קצת פחות טוב מאשר של מתחרה שסיים שמיני, ובגלל זה הוא למעשה פספס את המקום שלו בגמר אליפות אירופה, סך הכל באמת תחרות די, די טובה שלה הייתה.
הוא התחרה רק בסוס הסמוכות, אתה זוכר?
הוא התחרה בעוד כמה מכשירים, אני לא זוכר בעל פה.
הוא לא עשה קרב רב.
לא, היחיד שעשה קרב רב, נגיע לזה, זה אורי זיידל.
אוקיי.
אורי זיידל, אם כבר התחלנו, הוא סיים 31 בקרב רב באליפות אירופה. לדעתי הוא כן קצת רחוק מיכולות שהוא גם מפגין באליפות עולם לפני שנתיים, שהוא השיג בכמה נקודות ציון יותר גבוה. אבל בסופו של דבר הוא היחיד שעשה קרב רב, בגלל זה, בזכותו, בסופו של דבר גם היה לנו את הנציגות בתחרות מיקס עם לי רז, נגיע לזה. הוא כן חוליה מאוד חשובה בנבחרת, כי תמיד בסופו של דבר לא משנה כמה ספציאליסטים יהיו לך על מכשיר כזה, על מכשיר אחר, בלי קרב רביסט אחד לפחות, אין לך מה למכור כנבחרת.
וצריך להגיד, אנחנו פה מדברים וסוקרים את המתעמלים הבולטים וכל אחד של מה הוא חזק, בסוף, אם אנחנו שמים רגע את ארטיום בצד על היכולת האישית שלו, אני חושב שהמטרה בראייה אולימפית, בהסתכלות ל-2028, זה נבחרת, כלומר זה השאיפה הגדולה, ואז תמיד עולה השאלה מי יוכלו להיות החוליות המרכזיות באותה נבחרת. ובאמת יש, ככל שיש מתעמל שחזק ביותר מכשירים, אז הוא יותר רלוונטי לתחרות של הנבחרת.
עוד מתעמל שנתן שנה מאוד טובה, זה מישהו שנבנה די בשקט, כבר כמה שנים בלי שאנחנו מרגישים, זה רון פיאטור. המכשיר שהוא מתמחה בו בעיקר זה מכשיר מקבילים, שהוא סיים, זכה במדליית זהב בגביע העולם בקרואטיה, גם לא אליפות אירופה פחות טובה, הוא סיים במקום ה-21, אבל בכללי מה שמעניין, תוצאות די חלשות השנה באופן די בולט, במכשיר של המקבילים לא רק אצלו, גם מבחינת אליפות אירופה, ציונים די נמוכים בשביל להפיל לגמר ולזכות במדליה, אם מסתכלים על אליפות אמריקה, מה שהיה שם בכלל ציונים מזוויעים. בסופו של דבר זה מישהו שכן יכול לעשות גמרים באליפויות אירופה, מבחינת היכולות שיכול להגיע, זה מישהו שנבנה ויש לו בסיס מאוד חזק במכשיר הזה של המקבילים.
אבל הוא ממש ספציאליסט של מקבילים, נכון?
ספציפית למקבילים, כן. כן. הוא כן התחרה באליפות אירופה, אם אני זוכר נכון, גם בטבעות, ואולי בעוד איזה מכשיר אחד, אבל מקבילים זה ההתמחות שלו. החמישי שהתחרה באליפות אירופה זה פאבל גולידוב, לא הייתה לאליפות אירופה טובה, המכשירים החזקים שלו בדרך כלל זה הקפיצות והטבעות, בקפיצות הוא סיים 23, בטבעות בסריה החמישית, הוא לא בכושר טוב במיוחד. מבחינת מצבת הפצועים שלנו, מי שכן היה אמור להתחרות באליפות אירופה הזאת, עוד שם בולט ספציאליסט מתח, זה אלכס מיאקנין, שהוא כבר זכה במדליה באליפות אירופה, מדליית ארד ב-2020, הוא נפצע ממש רגע לפני האליפות, פציעה בברך שאמורה להשבית אותו סביב השנה, ככה שהוא גם החמיץ את אליפות העולם הקרובה. עוד מתעמל שנפצע במהלך ההכנות לאליפות, חוזר עכשיו לכושר תחרותי, זה איליה ליובימוב, עוד אחד שהוא כן מישהו שיכול לעשות קרב רב, אם דיברנו על קרבביסטים שבונים נבחרת, חוליה מאוד מאוד חשובה שתהיה לנו לסקל האולימפי הקרוב, זה איליה ליובימוב, לא מישהו שנוכל לוותר עליו בתחרויות המטרה שקרובות את הקריטריון, אבל הוא לא בכושר טוב, כמו שגם היה אפשר לראות באליפות ישראל, ציונים רחוקים ממה שהוא יכול לעשות, ולדעתי גם הוא יחמיץ את אליפות העולם. מה שמעניין, תמשיך.
אני רק רוצה להגיד שיש לנו קצת קושי, צריך להגיד, יש לנו קצת קושי לדעת בכל רגע נתון, מה בדיוק מצב הפציעות. אנחנו חווים, באמת המתאמנים שלנו חוו הרבה מאוד פציעות בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, ובסך הכל השוני בקושר שלהם בכל רגע נתון הוא מאוד מאוד גדול כתוצאה מהפציעות, מהחזרה שלהם, ולכן אנחנו מאוד מתבססים בהערכה שלנו על התחרויות שהם כן מתחרים בהם, על אליפויות אירופה, אליפויות ישראל, סך הכל לא פותחים בפנינו את הפתח לדעת בכל רגע נתון מה הכושר שלהם, קצת מעקב אחרי ספורטאים באינסטגרם, אז אפשר קצת לראות, בדרך כלל לא תמיד גם מעלים את הרגעים הפחות יפים לשם, אז זה גם מאוד מאוד קשה, גם מאוד מאוד קשה לדעת כל הזמן מה המצב של כל מתעמל.
אני גם חושב, ואנחנו נמשיך למעשה, לגבי אליפות העולם נגיע לזה תכף בהמשך. אני רוצה שנדבר על מה שקורה בנבחרת הנשים, אם התחלנו לדבר על זה שכמה שנים זה היה בעיקר לירז, השנה מי שצמחה פתאום, יאלי שושני. יאלי שושני מסתמנת, לפחות התחילה להסתמן גם כספציאליסטית קרקע, ציונים באמת גבוהים גם ברמה האירופית בטח, היא זכתה בגביע העולם בקרואטיה, בעוד תחרות עולמית וותיקה בשטוטגרד, ומה שהיא עשתה באליפות אירופה בעיניי זה לא פחות ממדהים, למרות שהיה לה תרגיל קרקע שהוא פחות טוב, לא הביא אותה לגמר, היא הצליחה להפיל לגמר הקרב רב, וסיימה שם במקום ה-12 באליפות אירופה הראשונה, כשהיא למעשה צעירת המתחרות בגמר של הקרב רב, שזה מעיד למעשה על היכולת שלה גם להתעלות ברגע האמת.
כן, זה היה מאוד מרשים. במוקדמות היא סיימה אחרי להירב, אבל בגמר היא הצליחה לעקוף אותה.
כן, לגמרי.
בצורה מאוד מרשימה.
גם כי להירז היה לנפילה בתרגיל הקורה, לאלי שושני הייתה הנפילה הזאת במוקדמות וב... כלומר, כן הייתה יציבה על תרגל הקורה, הצליחה להעלות את הציון שלה גם במקבילים בצורה די משמעותית, וזה משמח לראות, אם כבר התחלנו לדבר על הנבחרת של אנשים, שמתחיל להסתמן כאן איזשהו בסיס שיכול לייצר, אפילו גם אם זה לא עכשיו יהיה להפיל כנבחרת נשים לאולימפיאדה או להגיע להישגים יותר מדי גדולים באליפות עולם, יש לנו נבחרת שיכולה להפיל לפחות לאליפות עולם, אם אנחנו מסתכלים גם מבחינת הנבחרת עצמה, יש לנו גם את רוני שמאי, אלמוג לייזרוביץ' ונוגה שליט, שהתחרו יחד עם יאלי ולי, ביחד הם הצליחו להגיע למקום ה-12 כנבחרת, הישג C לנבחרת האנשים, ואם אנחנו גם מסתכלים באופן כללי מבחינת ההפעלה לאליפויות עולם, זה כן הישג שהיה מביא את הנבחרת כנבחרת לאליפות עולם.
מרשים, כן. אגב, לגבי יאלי, מעבר ליכולות שלה כקרב רביסטית, היא גם מעולה בקרקע. כלומר, היה תחרויות לפני, אני חושב לפני אליפות אירופה, שהיא ממש ככה, מבחינת הציונים הייתה בסיס.
כן, התחלתי להגיד על זה כבר בגביע העולם ובשטוטגרד.
כן, באמת, בת כמה היא? בת כמה היה לי?
היא אמורה להיות לדעתי 16 וחצי.
מטורף. טוב, נראה ממש ממש מעניין לראות לאן היא תתפתח, זה מרגיש שהיא בקצב התקדמות מטורף.
פוטנציאל אדיר בעיניי.
ממש.
אם אנחנו מסתכלים על אליפות העולם הקרובה, כן בגברים תצא לנו נבחרת מצומצמת, רק 4 יצאו, גם בין היתר מבחינת מצב הפציעות, מי בכושר, מי לא בכושר, בעיניי מי שהתחרו כמובן ארטיום, לדעתי מי שהצטרפו אליו זה קודם כל זיידל, הקרב רביסט המוביל שלנו, וכן גם אינדיג וגם פיאטוב, שנסו כן לעשות משהו כל אחד במכשיר החזק שלו, מה אתה אומר נועם?
אני פשוט שואל את עצמי, אז עכשיו לאליפות העולם הקרובה, אתה אומר גם פציעות, תיתן נבחרת יותר מצומצמת בגברים, אבל, וגם אין איזה, זה תחרות שאין לה משמעות מבחינת קריטריון ללוס אנג'לס, זה לא חלק מהתהליך, אם אני לא טועה, לא, אני לא טועה, אני שואל את עצמי, מי בסוף יכול להיות בנבחרת גברים, שיכולה להגיע ללוס אנג'לס? יש לך דעה מי ההרכב שיכול לעשות את זה? כי אמרת קודם, אנחנו היינו לא רחוקים מפריז.
היינו באמת רחוקים חצי נקודה מלהפיל כנבחרת, ברמה של נפילה שאחת שהייתה לנו בנחיתה בתרגיל טבעות, שלמעשה בסופו של דבר מה שהפריד בינינו לבין נבחרת. מבחינת אפילו לשלוח עוד מתעמל, היינו רחוקים פחות מעשרת נקודה. באמת, רמה של פחות יציאה של רגל מהמזרן, שזה היה לנו איזה פעם או פעמיים, והיה לנו עוד מתעמל בפריז. וזה כן מראה על הבסיס האיתן, על הנבחרת שסרגי וייסבורג מצליח לבנות, סביב ארטים כמובן. מבחינת הרכב שיכול להוביל אותם ללוס אנג'לס, חשוב לזכור שבסופו של דבר יש לנו רק 5 מקומות בנבחרת כזאת, וכן אתה צריך לתת מקום לקרב רביסטים, אנשים שיכולים לעשות לא רק מכשיר אחד ולהתמחות בו, אלא אנשים שבאמת יכולים להוביל אותך לציונים משמעותיים כנבחרת. אז לדעתי, קודם כל, ארטיום יהיה חייב להיות שם, בטוח שאתה תסכים איתי.
לא, צריך גם להגיד, אנחנו מדברים על ארטיום בהקשר של הקרקע, אבל הוא גם קרב רביסט מטורף. אני לא חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא יעשה את כל הקרב רב. במחזור האולימפי הקודם, נגיד באותה תחרות שהתייחסנו אליה, שפספסנו את הקריטריון, ממש בקצת הוא עשה קרב רב מלא,
סיימת שיהיה לדעתי
עשירה. כן, כאילו, מעולה. אבל אני לא חושב שהוא יעשה עכשיו את זה, אני חושב שזה יהיה סיכון גדול מדי עבורו, בכל זאת, בגלל הגיל ומגבלות הגוף, בטוח הוא יעשה יותר מהקרקע, וכנראה גם יותר משני תרגילים, ברור, הוא בטוח בפנים.
קודם כל, אם כבר התחלנו לדבר על קרב רביסטים, עוד 2 שבוודאות אחד מהם, ולדעתי גם שניהם יהיו, זה גם איליה ליובימוב, מישהו שכן עשה כבר גמר קרב רב באליפות עולם 23, למעשה הוא גם, ארטיום ויתר על המקום שלו, ואיליה שהיה בדיוק הרזרבה נכנס בזכות זה, ונתן שם הופעה די טובה.
ואיליה הוא זה שפספס את בעצם את ההשתתפות בפריז, בגלל אותה 0.1 נקודות, הוא היה בעצם הקרב רביס שהיה מקבל את הכרטיס, והיינו מפספסים אותו.
אז לדעתי גם המקום שלו בנבחרת די מובטח. אורי זיידל, עם כמה שהוא כן יכול לעשות יותר טוב, בסופו של דבר, הוא מישהו שעושה קרב רב טהור. הוא לא עכשיו מישהו שעשה לך רק מכשיר אחד או שניים, ואתה חייב כמה שיותר כאלה בנבחרת שלך. אתה לא יכול לוותר על מישהו כמו זיידל, גם אם יש לך ספציאליסטים יותר במכשיר כזה או אחר. מה שמשאיר אותם למעשה עם 2 מקומות, שלדעתי 3 ספציאליסטים שלנו בעיקר התחרו עליהם, אם זה אלכס מיאקינין, שהוא בעיקר במתח, רון פיאטוב, שבעיקר במקבילים, ואייל אינדינג, שהמכשיר החזק שלו זה סמוכול. בסופו של דבר, 2 מהם ישלחו, ולדעתי אפילו שניהם יצטרכו לעשות יותר מתרגיל אחד. קשה לי לאמר מי מהשלושה האלה באמת יהיו בתוך הנבחרת, גם כי אנחנו לא יודעים איך מיאקינין יחזור מהפציעה שלו. פציעה שמשביטה אותו לשנה, אתה לא יודע אם הוא יחזור לאותו כושר שהיה בו לפני, וזה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון.
היה לנו, ברח לי השם, היה לנו מתעמל שהוא היה מעולה בטבעות.
בטבעות, האמת, בראייה היסטורית, לא היה לנו מישהו שהוא ממש...
לא, אבל פאבל...
פאבל גולידוב.
פאבל גולידוב. אז אתה התייחס אליו פה בקפיצות? אולי אני טועה גם בשם, אבל אני זוכר שהיה ככה הרבה דיבור על זה, אנחנו באופן עקרוני מאוד חלשים בטבעות, ובאמת ברח לי השם, לא נורא, יסלחו לי המאזינים, היה לנו ממש באליפות, אני חושב שהוא גם התחרה באליפות הטובה של 2023, מתעמל שהוא היה מאוד מאוד טוב בטבעות, ואני זוכר שתמיד היה דיבור על זה שהוא גם אחד מעמודי התווך בגלל החולשה שלנו בטבעות.
מי שזה אמור להיות באמת פאבל גולידוב, דווקא באליפות העולם הזאת, אם כבר דיברנו, הוא זה שנפל בנחיתה שלו מהטבעות, ובאמת, לצערי הרב, סוג של פגע שלא מכוון כמובן, אבל הנחיתה שלו עלתה בכרטיס של הנבחרת בסופו של דבר, זה מישהו שהוא כן אמור להיות טוב יותר בטבעות, אבל לא ברמה עכשיו של 14 נקודות ציונים שהם באמת בצמרת העולמית, מישהו שהוא פשוט טיפה יותר טוב מהשאר.
אבל זה חייב לתת לו, זה חייב לתת לו יתרון משמעותי במאבק על על הכרטיס הנוסף, כי זה באמת מכשיר שאנחנו הרבה יותר חלשים בו. אז נכון שאולי הוא באמת באותה הזדמנות עשה טעות שעלתה לנו ב... אי אפשר לשים את זה רק עלה, והיה סך הכל הרבה תרגילים והרבה דיוקים, כמו תמיד, לכל נבחרת יש בתחרות קבוצתית ביצועים יותר טובים, פחות טובים, אבל נראה לי שאנחנו ממש צריכים את הכוח הזה בטבעות.
אבל בסופו של דבר, משהו שכן צריך לעשות זה שקלול ברמה הכוללת, כמה אתה מוכן להקריב לצורך העניין במכשיר אחד, בשביל להשיג ציונים יותר גבוהים במכשירים אחרים. ציונים של פאבל בטבעות, גם שהוא הכי טוב בנבחרת, הוא לא ברמה העולמית הגבוהה. כל הכבוד. זה משהו שהוא טיפה יותר טוב מהשאר, אבל לדעתי, כן משהו שהנבחרת תוכל להתמודד איתו, אם זה יהיה זיידה לצורך העניין שישתפר, או פיאטוב שיתאמן גם יותר על הטבעות. כן דברים שאנחנו לא יכולים, כן דברים שאנחנו נוכל להסתדר איתם, לעומת כן ציונים של ספציאליסטים שהם טובים יותר משמעותית, בין אם זה עמי הקינין במתח, פיאטוב במקבילים, אינדיק בסמוכות, תחייה ואיך שניים מהם, הם באמת יכולים להתחרות ברמה לכל הפחות אירופית גבוהה, חלקם אפילו כבר עולמית מבחינת הציונים שלהם, ציונים שההפרשים בהם יהיו יותר משמעותיים מבחינת הבאים אחריהם אם הם לא יהיו.
אוקיי.
כי עכשיו מבחינת נבחרת הנשים, יהיו גם הרכב של 4 מתעמלות, כמעט בוודאות הרביעה המובילה שלנו, יאלי שושני, לי רז, רוני שמי ואלמוג לאיזרוביץ', הרביעה שלמעשה נתנה לנו את המקום ה-12 באליפות אירופה, תחרות מאוד יציבה מבחינתן. יש לך משהו להגיד מבחינת הרכב של הנבחרת?
לא, אני חושב שההישגים בנשים הם מאוד יפים, וזה באמת מראה להתקדמות, כי אני לא זוכר נקודה בהיסטוריה שהייתה לנו יותר ממתעמלת חזקה אחת, וזה ש... אנחנו מייצרים פה נבחרת שהגיעה למקום 12 באירופה, זה מאוד מאוד מרשים. אני כן חושב שבסוף, אם מסתכלים ברמה העולמית, אם הגברים יכולים ככה להגיח מלמטה ולהגיע להישגים מרשימים ברמה העולמית, ואפילו להשיג כרטיס אולימפי אם כולם יהיו בריאים, שזה לא קרה מספיק לאחרונה, אנשים זה לא המצב, צריך להגיד את זה.
כן, עכשיו, אם נסתכל מבחינת ציפיות לאליפות העולם הקרובה, קודם כל, ארטיום, תמיד כל תחרות שהוא מגיע, קודם כל לעלות לגמר ומשם להיאבק על מדליה. זה אנחנו מסכימים לוודאי. עכשיו, מבחינת הספציאליסטים שלנו, בין אם פיאטוב יצא, בין מאינדיג יצא, המטרה לשניהם צריכה להיות טופ 20 לדעתי, במכשיר החזק שלהם, פיאטוב במקבילים, אינדיג בסמוכות, אורי זיידל גם, שקראו לוודאי יצא, הוא באמת אולי היחיד שיעשה לנו קרב רב בנבחרת, במיוחד גם כי זאת לא אליפות שמשפיעה לך על קריטריון אולימפי, אז זה כן מעניין לראות איך הוא יגיע, אני מקווה שהוא ייתן הופעה יותר טובה קצת ממה שהוא נתן באליפות אירופה הקרובה, האחרונה. עכשיו, מבחינת האנשים שלנו, השתיים שבאמת מובילות, יאלי שושני ולי רז, הן שתיהן נתנו בסופו של דבר הופעה טובה, לי יותר במוקדמות ויאלי התעלתה בגמר, וזה כן מעניין לראות איך הן השתלבו בתוך הקרב רב. האם מישהי מהן לדעתך יכולה לאיים אפילו על גמר באליפות העולם?
תראה, לי רב הייתה מאוד מאוד קרובה לגמר אולימפי. אני לא חושב שהיא היום פחות טובה ממה שהיא הייתה לפני שנה. אני לא באמת יודע מה קרה לרמה העולמית, עוד לא הייתה תחרות עולמית מאז פריז, אבל ההיגיון שלי אומר שאם היא הייתה קרובה, ובאמת היא הייתה יחסית בתחרות סישה בפריז, די מצטה את היכולת שלה, אבל היא הייתה קרובה, תמיד היא יכולה לעשות את העוד קצת כדי להיכנס, ואם הייתי צריך לאמר, זה לא בדי, אבל נראה, אני לא לוקח רק את אליפות, רק את אליפות אירופה, זה גם ראו את זה באליפות ישראל, וגם ראו את זה בתחרויות הקודמות שהיו בה, עוד לפני אליפות אירופה, יאלי שושן נראית בקושי יותר טוב מלי רז, כלומר, אם לי רז הייתה קרובה, ויאלי שושן יותר טובה ממנה, ודירה שהיא יכולה לעשות את זה, היא לא פיבוריטית להיכנס לגמר, אבל היא בהחלט יכולה לעשות את זה, זאת אומרת, היא לא מובטחת שם, יהיה מאוד מעניין, ואני מניח שזה יהיה גבולי.
יכול מאוד להיות שתראה לנו, אבל באמת, לפחות מישהי שתאתגר משמעותית את הגמר בקרב רב, שזה משמעותי. לגמרי. והם מסתכלים מבחינת המכשיר החזק של כל אחד מהם, שושני באמת ציונים מעולים בקרקע, יכולה לדעתי להתברג לטופ 15 בקרקע, ולי שהמכשיר יותר חזק שלה, באופן נקבי הוא דווקא הקפיצות, שהצליחה להביא ציונים שהם משמעותיים, גם שם לדעתי יכולה להתברג לטופ 15.
אתה חושב שיאלי יכולה גם לעלות לגמר של הקרקע?
זה יהיה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין, אם אנחנו מסתכלים באמת ברמה, לפחות שהייתה עד הסקל של פריז, משהו שמעין, הציונים שיאלי נתנה גם באליפות, גם בגביע העולם בקרואטיה, גם תחרות בשטוטגרד, אם אנחנו משווים את זה לתחרות הקריטריון שהיו לפריז, הציונים של יאלי היו יותר טובים גם מהגרמניה שנכנסה דרך הקרקע באליפות העולם, והפילה דרך שם לפריז, וגם דרך מי ש... הפילה על מכשיר הקרקע דרך סבב גביע העולם עם משקללים את התוצאות.
יכול להיות.
זה אומר שהיא כן ברמה הגבוהה מבחינת הציונים, ולדעתי גם היא הודיעה שלה לאן לשפר. אם היא משפרת גם כמה נחיתות פה ושם, היא יכולה כבר לעקוף ציונים של 13.5, שזה באמת רמה עולמית כבר מעולה.
אני לא עקבתי אחרי הציונים, ציונים בקרקע נשים לפני המשחקים ואחרי, אבל לפעמים גם השינויים נובעים משינויים בחוקה שהם לאו דווקא, כלומר, לפעמים קשה להשוות בין רמת ציונים במחזור אולימפי כזה למחזור אולימפי קודם. כמו שלדוגמה, זה מאוד מאוד בולט בתרגילים, בקרקע בגברים, אבל זה ברור, זה בגלל שהורידו עכשיו פסים, אז הציונים הם יותר נמוכים, כי יש פחות דרגות קושי לצבור, אבל יכול להיות שזה קיים גם שם, צריך להיזהר עם ההשוואות האלה.
גם אם מסתכלים בשנה האחרונה, אם מסתכלים על סבב גביע העולם, הציונים שיאלי נתנה, זה בעשירייה הראשונה מבחינת תוצאות, לדעתי מקום שביעי או שישי מבחינת היכולת, אז היא כן בכושר מעולה ביחס למתחרות שלה, וזה יהיה מאוד מעניין. אני לא חושב שהיא עדיין בפוזיציה שהיא מובילה למעשה בלאיים על גמר בקרקע, כי אנחנו גם לא ראינו למעשה את כל המתחרות ביחד, אבל זה נקודה שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחריה באליפות העולם.
רואי, אתה זוכר אם הייתה לנו מתעמלת, באליפות אירופה זה היה, אבל שהגיעה לגמר במכשיר בודד באליפות עולם?
אופיר נצר ב-2021, באליפות שאחרי טוקיו, היא הגיעה לגמר בתרגיל הקפיצות, סיימה שם במקום השישי, היא פרשה גם לא מזמן מתעמלת ש... גם הביאה להישגים מדהימים, ויהיה מאוד מעניין לראות אם מישהי כבר תוכל גם כן להפיל לעוד גמר במכשיר בודד.
אופיר נצר באמת היא דוגמה לספורטאית מדהימה, ש...
מה היא לעבור?
בפציעות לאורך כל הקריירה ולא ויתרה, כל מן חברה וכל פעם נפצעה שוב, ובסופו של דבר פרשה בלי שהיא צריכה להגשים את החלום להפיל למשחקים אולימפיים, אבל היה לה הישגים מדהימים לאורך הקריירה, והיא ראויה להמון המון 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 הערכה. ואחרי שאמרתי את כל זה, צריך להגיד שאליפות העולם של 2021 הייתה אליפות עולם פחות משתתפות. אז באמת, 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 מבלי לפגוע ברמת ההישגים המאוד מאוד מרשימה שהייתה לאופיר נצר, זה מאוד מעניין לראות אם תהיה מתעמלת ישראלית בתחרות שכל הטופ העולמי נמצא בה, שמצליחה לעלות לגמר של עוד קרב רב או אחד המכשירים.
מאמין שזה כן יקרה בסייקל הזה, יקרה, לא יודע אם באליפות העולם הקרובה, אבל באמת סיכויים שלנו מאוד טובים.
אני מסכים.
אם אנחנו מסתכלים מבחינת מה שאנחנו רוצים שיהיה בלוס אנג'לס, מה לדעתך צריכות להיות המטרות שלנו?
מטרות של לוס אנג'לס. טוב, ארטיום קל, הוא כאילו באמת צריך להיות מועמד מוביל למדליה, זה אחד. מבחינת, אם אני נשאר רגע בגברים, אני חושב שיהיה קשה להכניס עוד, אנחנו לא יודעים קודם כל מה יהיה הקריטריון, במחזור האולימפי הקודם, הגדילו את, את הכוח של, של סבב גביע העולם, מבחינת היכולת להשיג כרטיס, זה מאוד מאוד עזר לספציאליסטים, אני מקווה שזה יישאר ככה, ואולי אחד מהספציאליסטים יצליח לקבל כרטיס, אני לא מאוד, אני לא מאוד אופטימי, אבל צריך לראות איך דברים, צריך לראות איך דברים מתפתחים. אני ככה נושא עיניי לגבי נבחרת לגברים, זה מאוד מאוד תלוי ברמת הקשירות, הרבה דברים צריכים להתחבר שם, אבל זה אפשרי. הלוואי, אני רוצה להאמין שאנחנו נהיה מועמדים לזה, ויהיה קשה, אבל זה משהו שבטח צריכים לשים אותו כאיזה שאיפה, כמשהו שעובדים עליו. אגב, אני חושב שזה משהו שגם מבחינת דולגופיית, משהו שמאוד מאוד עוזר להשאיר אותו ככה עם, עם הפשן לעוד אולימפיאדה, הוא מאוד מאוד רוצה להגיע כנבחרת ולתת את התרומה שלו שם. ולגבי האנשים, אני מניח שתגיע אחת מבין יאלי שושני ולי רב, תגיע כקרב רביסטית, אני מניח שזאת תהיה יאלי שושני, אבל עוד מוקדם לדעת.
אני מסכים איתך לגבי השאיפה של להכניס נבחרת, בסופו של דבר גם בגלל שהיינו כל כך קרובים, והיינו הראשונים למעשה גם בלי להכניס אפילו עוד מתעמל דרך הקרב רב, השאיפה היא תמיד להגדיל, גם אם זה אפילו עוד מתעמל אחד, בין אם זה דרך הקרב רב, בין אם זה במכשירים בודדים, אני דווקא חושב שבקרב רב, אם איליה ליובימוב יהיה קשיר, הסיכויים שלנו הם יותר גבוהים כאן, באמת מישהו שיכול להתעלות בתחרויות האלה, אני מקווה שגם זיידל יתפתח ויוכל לעבוד איזשהו איום באזורים, אבל אני חושב שאצל ליובימוב, אם ליובימוב קשיר, הסיכויים שלהם יותר גבוהים. עכשיו מבחינת אנשים גם כאן, השאיפה לדעתי צריכה להיות להכניס יותר מתעמלת אחת, מה שאומר שיכול להיות שכן תהיה לנו אחת שתיכנס דרך הקרב רב בין לירז ואלי שושני, ויכול מאוד להיות שתהיה לך אחת שתיכנס דרך המכשיר הבודד שמתמחה בו, יכול להיות פתאום שישלחו את לי בקרב רב, ויאל תיכנס דרך הקרקע, כי היא באמת יכולה לעשות דברים ברמה עולמית שם. או הפוך, אם יאלי בקרב רב, ופתאום אנחנו נקווה מאוד לראות את לי מתעלה בין אם זה בקפיצות, או אפילו בקרקע מצליחה להשתפר. לדעתי, בקונסטלציה מסוימת אנחנו כן הוכלחנו להכניס שתיים, לא יודעת כמה הסיכויים כאן גבוהים, אבל לדעתי זה כן משהו שהוא אפשרי וצריך לקחת בחשבון.
אני מסכים, זה אפשרי, אני רק צריך לזכור שזה קשה לתכנן את זה. לדוגמה, באליפות העולם של 23, הסיבה שליובימוב לא הפיל לפריז היא ארטיום. אם ארטיום לא היה מתחרה בקרב רב, הוא עשה את זה כחלק מהניסיון של הנבחרת להשיג את הכרטיס, הוא עדיין היה משיג את הכרטיס האולימפי דרך גמר הקרקע, הוא זכה באליפות העולם, והוא היה משאיר בעצם את הקווטה לליובימוב. הסיבה של ליובימוב לא קיבל זה שהיה מישהו ישראלי אחר מעליו שזכה בכרטיס. ואז בעצם כשארטיום הגיע לגמר הקרקע, הוא כבר לא היה תלוי במכשיר הספציפי בשביל הכרטיס שלו, אבל זה אחרי שהוא לקח לליובימוב את הכרטיס בקרב רב, הוא כמובן מאוד יכול, אני מניח שאם הוא היה יודע שזה מה שיהיה, הוא היה מוותר על אחד המכשירים ולא עושה קרב רב. אבל אם דיברת על לי רז ויאלי שושני, כשהן יגיעו להתחרות, וכמובן אף אחד לא תנדב את הכרטיס שלה לשנייה, הן לא באמת ידעו, הן לא ידעו שהן יכולות להשיג את הכרטיס במכשיר הספציפי, זה יכול להיות שלדוגמה יאלי שושני תסיים מקום יותר גבוה, תזכה בכרטיס של הדרך הקרב רב, ואז היא כבר לא תהיה רלוונטית להשגת הכרטיס במכשיר הספציפי, ולי רב תהיה חייבת להשיג דרך מכשיר ספציפי. כלומר, קצת קשה לתכנן את זה, אם המבנה של הקריטריון יהיה דומה לאיך שהיה במחזור הקודם, זה כל הזמן משתנה, אבל זה גם איזה בעיה בתכנון.
אני בסופו של דבר מסכים. זה כן יהיה משהו שמאוד מעניין לעקוב אחריו בענף הזה, מבחינת איך אנשים התפתחו, ולקוות שאנחנו נכניס יותר ממתעמל ומתעמלת.
באולימפיאדת בייג'ין הגיע אלכס שטילוב, אחרי שהוא סיים באליפות העולם שקדמה לאולימפיאדה, אני לא זוכר אם רביעי או חמישי, נראה לי רביעי. זה היה פעם ראשונה שהגיע לאולימפיאדה, מתעמל ישראלי, שהוא היה אפשר להגדיר אותו כמועמד למדליה, הוא היה צעיר, והאולימפיאדה הראשונה שלו מתוך, הוא הגיע כמועמד. מאז, ואני מניח שזה גם יהיה ככה ב-2028, כמה זה? 6 אולימפיאדות? 2008, 2012, 16, 20, 6 אולימפיאדות, שאני חושב שאנחנו נגיע עם מתעמל, שהוא מועמד למדליה. מאוד, אם אני ככה מסתכל על מטרה ארוכת טווח, מאוד מאוד הייתי רוצה, שגם ב-2032, ישראל תגיע לאולימפיאדה, עם מועמד למדליה בהתעמלות מכשירים, או מועמדת. אני בספק אם זה יקרה, אבל...
עוד חזון למועד, יש עוד 7 שנים, מי יודע מה יכול להיות עד אז.
כן. הרבה פעמים אתה רואה את זה כבר, נכון, אי אפשר לדעת, עזוב. זה יותר מדי, לדבר על לוס אנג'לס, אנחנו כבר ככה התייעסנו בינינו, אם זה לא מוקדם מדי, אז בטח שעל בריסבן, אם אמרתי נכון את השם. טוב, אנחנו סיימנו עם ההתעמלות המכשירים?
כן.
אוקיי, אז זה היה הניתוח של ענף התעמלות המכשירים, ועכשיו אנחנו עוברים לפינות. רואי, השבוע שהיה, לך על זה.
מאז הפרק הראשון שהקלטנו, אליפות מאוד משמעותית שהסתיימה, ואנחנו נרחיב עליה כמובן בפרק שהגיע, אליפות העולם בשחייה, שהסתיימה עם 3 גמרים למשלחת שלנו, 2 של גורבנקו, ב-200 מורה וב-50 חזה, סיימה בשניהם שביעית, ועוד גמר לנבחרת השליחים שלנו ב-4-200 חופשי, מהרכב של דניס לופטב, יואב רומנו, אלכסי גליבינסקי ודניאל קריצ'בסקי, סיימו במקום השמיני, ועל הדרך שברו גם את סי ישראל במקדמות. ומה שמעניין היה באליפות הזאת, שמתוך 5 משחי שליפים שאנחנו שחינו בהם, ב-4 אנחנו שברנו גם את סי ישראל. לצד ה-4-200 חופשי גברים, גם ב-4-100 חופשי גברים, ולצד זה ברביעיות 4-100 מעורב, גם בגברים, גם בנשים. זה התקדמות שכן הייתה מאוד חיובית מבחינתי לראות, גם אם היא לא הייתה שווה גמר. זה כן משהו שהוא מעודד לפחות מעכשיו כבר לקראת אליפות העולם 27, שתקבע את הקריטריונים השליחים.
אני מתפתה לא להתחיל לדבר על שחייה, כי אנחנו נתחיל לעשות את הפרק של השחייה עכשיו. יש לי תחושה שאנחנו נוכל לעשות פרק שלם על גורבנקו, רק עליה ופרק נפרד על שחייה. יש המון המון מה להגיד, אבל אני... תמשיך עם העדכונים, דבר על זה בפרק של השחייה.
כן, באליפות ישראל באתלטיקה, אחד השיאים הכי מפורסמים של ה-10-20 בריצת 100 מטר של אלכס פוחומובסקי, סוף סוף נשבר באופן רשמי ומלא, שבלסינג גפריפה באליפות ישראל קבע 10-09, הוא למעשה החזיק בשיא הזה עם פוחומובסקי מאז 2023, ובאליפות ישראל הוא סוף סוף שבר את זה.
אני רוצה להגיד כל הכבוד לבלסינג, זה מאוד מאוד מרשים, אבל מאוד הייתי שמח לראות את אותו משחזר את רמת התוצאות של השיא הישראלי שלו ב-200, כי זה בסוף המקצוע החזק שלו, ושם הוא ישיג את, אמור להשיג את הישגי השיא בקריירה שלו. יום אחרי השיא ב-100 הוא רץ 200, הוא רץ הרבה פחות טוב את ה-200, ועדיין, הוא, שוב, אנחנו לא ניכנס עכשיו להתחיל לעשות את הפרק של האתלטיקה, אבל אני חושב שהמעבר שלו להתאמן בהולנד, גרם לו לראות הרבה הרבה יותר טוב בעונה הזאת, והלוואי, הלוואי, ונראה את התוצאות ואת השיפור גם ב-200, כי שם אם הוא יחזור לרמות שכבר ראינו אותו בהן, הוא ממש טופ עולמי.
חד משמעית, למעשה מעבר בעולם שגם נעשה בזכות מי שהיה מנהל המקצועי של האתלטיקה בישראל, שעכשיו עובד עם הנבחרת ההולנדית. אנחנו באמת רואים איך בלסינג שמתחרה סוף סוף עם אתלטים שהם ברמה שלו, קצת יותר טובים במאה, קצת פחות טובים ב-200, זה משהו שדוחף אותו קדימה, משהו שלא היה לו בארץ. כל הכבוד לרמת המתחרים בארץ, בלסינג זה רמה אחרת, והוא צריך להתחרות סוף סוף עם אתלטים ברמה שלו.
אוקיי, משהו נוסף, השבוע שהיה, שנעבור לפינה הבאה?
נעבור לפינה הבאה כבר, לדעתי.
אוקיי, אז אנחנו עוברים לפינה שאיתה אנחנו נסיים את הפרק, סיפור אולימפי. אז אחרי שבפעם הקודמת סיפרתי את הסיפור של אבישג סמברג, אני רוצה עכשיו לספר על משהו שאני קורא לו כוחו של תזמון. כוחו של תזמון זה הסיפור על ההבדל בין אורי ססון לסגי מוקי. אורי ססון, מדליסט אולימפי בריו 2016, אגב מדליסט אולימפי לא רק בצדק בגלל תחרות אולימפית מעולה, אלא גם כי הוא הגיע לאולימפיאדה, מועמד מאוד מאוד מוביל למדליה, אחרי שהוא הציג יכולת מופלאה לפני האולימפיאדה, רק מה, מה שמאוד שמאפיין את ההישגים של אורי ססון, ומבחינתי זה מחמאה מאוד גדולה עבורו על זה, אבל זה המציאות שאת המדליה האולימפית הוא השיג בזכות חצי שנה, כלומר, בכל הקריירה המאוד מרשימה של אורי ססון, הרמה של להיות מדליסט אולימפי, זה רמה שהייתה לו בין החודשים פברואר לאוגוסט 2016. סך הכל, עד אליפות האירופה של שנת 2025, שנה לפני המשחקים, היה לו הישגים טובים, אבל לא הישגים מדהימים, הוא מאוד הפתיע באותה אליפות אירופה, זכה במדליית כסף, אבל גם אחריה הוא חזר לרצף תחרויות עם הפסדים בשלבים המוקדמים, ובעצם את שנת 2025, 8 חודשים לפני האולימפיאדה, הוא סיים כשהדירוג שלו, בכלל 2015, הוא סיים כשהדירוג שלו, בכלל הוא מבטיח לו את הכניסה לריו. ואז, מפברואר 2016, הוא עשה רצף תחרויות של כסף בגרנד סלאם פריז, אחת התחרויות הכי יוקרתיות בעולם הג'ודו, זהב בעוד גרנד סלאם, בטיביליסי, כסף באליפות אירופה, כסף במאסטרס, ואז ולאולימפיאדה הוא כבר הגיע קודם כל כמועמד מאוד מאוד חזק, וכל ההישגים האלה הצליחו להוביל אותו ממי שבקושי נכנס לתוך הקריטריון האולימפי, לדירוג של מקום חמישי בדירוג האולימפי. לאולימפיאדה הוא כבר הגיע מועמד מוביל בזכות כל ההישגים האלה, לקח את מדליית הארד, ואחרי אולימפיאדה הוא שוב יצא לחופשה ארוכה, הוא גם נפצע שם במשחק כדורסל, ולא באמת הצליח לחזור לאותו כושר. אם אנחנו לוקחים סך הכל 7 מדליות שהיו לו בתחרויות גדולות, מבחינתי תחרויות גדולות זה מרמת גרנד סלאם ומעלה, גרנד סלאם אליפות אירופה, אליפות עולם ואולימפיאדה, מתוך 7 מדליות שהוא השיג בקריירה שלו, 5 מתוכן היו באותה חצי שנה שדיברתי עליה. השישית זה אליפות אירופה שהזכרתי קודם, שנה לפני האולימפיאדה, ועוד אחת שהוא הצליח להשיג מדליה בגרנד סלאם, במחזור האולימפי הבא, המחזור האולימפי של טוקיו. וזה מראה מה הכוח של התזמון. בזכות זה שהוא הגיע לפיק בדיוק ברגע הנכון בקריירה, הוא סיים עם טייטל של מדליסט אולימפי. ואני רוצה עכשיו לקחת לעומתו את סגי מוקי. סגי מוקי, אם אורי ססון זכה ב7 מדליות בתחרויות גדולות, אז סגי מוקי זכה ב-16. 16 מדליות בתחרויות גדולות, שזה כלל ואב באליפות עולם, פעמיים זהב באליפות אירופה. בקטגוריות משקל שונות, נכון. 5 מדליות זהב בגרנד סלאמים, גם פה הוא שילב בין, מה שנקרא, בין הקטגוריות, וזה הישגים שצריך לבדוק, לא בדקתי כמה ספורטאים יש שהגיעו לכאלה הישגים ולא זכו במדליה אולימפית. עכשיו, מה הסיפור של סגי מוקי עם מדליות אולימפיות? לריו, הוא הגיע בקטגוריה של עד 73 קילוגרם, היה מועמד מוביל, הגיע כמדורג מספר שלוש בעולם, רק מה, תקופה ממש קצרה לפני האולימפיאדה, הוא נפצע מאוד מאוד קשה בגב, היה ספק אם הוא בכלל יוכל להשתתף, הוא נתן שם תחרות הירואית, הגיע עד חצי הגמר, למרות פציעה של שתי פריצות דיסק, הגיע לחצי הגמר, הפסיד בחצי הגמר ובקרב על מדליית הארד, וסיים חמישי. אני לא יכול לדעת מה קורה לולא הפציעות, אבל סביר מאוד להניח שהוא היה זוכה שם במדליה. הסתיימה האולימפיאדה, עברים מהפציעה, עלה קטגוריית משקל, שלט בקטגוריית המשקל של עד 81 קילוגרם, זכה באליפות העולם, זכה באליפות אירופה, גרנד סלאם, כל מה שאמרנו, והיה בכושר C לקראת מדליה אולימפית בטוקיו. ואז מה קרה? חצי שנה לפני האולימפיאדה, קורונה. נתקטה האולימפיאדה בשנה, השנה הזאת לא עשתה טוב לסגי מוקי, אגב, היא לא עשתה טוב לכל נבחרת הגברים, הוא לא הצליח לחזור לאותה רמה, אמנם הוא הגיע לאולימפיאדה, אם אני זוכר נכון, כמדורג שני בדירוג העולמי, כשהוא היה מדורג ראשון לפני הקורונה, נשאר מדורג שני בזכות ההישגים שלו, אבל לא הצליח לשחזר את, הוא דח בשלבים המוקדמים, הוא אמנם זכה עם הנבחרת במדליית הארד הקבוצתית, גם אורי ססון אגב זכה עם הקבוצתי יחד באותה מדליה, גם היה לו חלק מאוד משמעותי בזכייה, אבל סגי מוקי, הרבה 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 יותר הישגים מאורי ססון לאורך השנים, סיים, אני לא תגיד סיים את הקריירה, כי הוא לא הכריז על זה רשמית, אבל כרגע הוא יותר רוקד מנושא ג'ודו, אז נראה שהוא יסיים את הקריירה בלי מדליה אולימפית אישית, בגלל ש... התזמון שלו, של מתי הוא נמצא בסי, אל מול הפציעות, הרבה הרבה פחות טוב מאורי ססון, שבזכות שנה, חצי שנה מדהימה, בחר במדליה אולימפית. וזה הסיפור האולימפי שלי להיום.
בסופו של דבר גם יהיה אפשר להפחית מההישגים של סגי מוקי, והוא לגמרי נמצא בנשימה אחת עם אנשים שזכו במדליות אולימפיות מבחינתי, ירדן ג'רבי ו... אלה שבאו לפניהם, יראל הרד, אורן סמאג'ה, אריק זאבי, וכמובן גם ענבר לניר ורז הרשקו של פריז 24, הוא לגמרי מישהו ששם גם את הג'ודו על המפה בעשור האחרון, וגם אם הוא יסיים את הקריירה בלי מדליה אולימפית אישית, אי אפשר לקחת ממנו את כל הקריירה האדירה שלו.
מסכים עם כל מילה, ואם ישתמע משהו אחרת, בסוף השאיפה של כל ספורטאי אולימפי, אי אפשר להעלים את זה, זה מדליה אולימפית, אבל... חד משמעית, אני מסכים עם כל מילה שלך, תגי מוקי, הוא לא היחיד אגב, לי קור הזה, יש דוגמאות לספורטאים ענקיים, שהם לדעתי אפילו ההישגים שלהם עולים על חלק מהמדליסטים האולימפיים, וזה שהם לא זכו במדליה אולימפית, במקרה שתגי מוקי במדליה אולימפית אישית, זה לא מוריד מאותו אחד מהספורטאים הגדולים של ישראל. טוב, אנחנו סיימנו עוד פרק, השעה 11 בלילה, אנחנו אחרי הקלטה של שני פרקים רצופים, היה כרגיל רואי כיף גדול, אתה הרבה חשק לפרק הרביעי, ו...
נהניתי גם, היה מעניין מאוד לעקוב אחרי המצב של התאמנות מכשירים, עוד חודשיים אליפות העולם, והיה באמת מעניין לראות איך ומה אנחנו יכולים לראות שם, מעניין לשמוע גם את התובנות שלך, סיפורים אולימפיים המרתקים, ומחכה כבר לפרק הבא.
הלפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, פרק 3, סיימנו.